המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש של חטאים קודמים, ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן, שלישוב לטהרתו, כי אם כשפשפש במעשיו וישוב מהאבונות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. המידות הרעות הנטיות בנפש לקטנות, שמתלבשת בגוונים שונים של קטנות, כמו מה שאנחנו מכירים לצערנו מהמידות הרעות. אז מה יסוד המידות הרעות בנפש האדם? מה מחולל אותן? מה מעצים אותן? דע את האויב, תעשה עבודה מודיעינית טובה. ולפנינו יש בפסקה הזו סיבה אחת לעניינן של המידות הרעות, למה הן מתיישבות בנפש שלנו. המידות הרעות הן באות לפעמים, לא תמיד, פעמים, ויש לזה סיבה אחרת, וכדאי שנדע אותה, את הסיבה האחרת או את הסיבות האחרות. המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים, ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן. כלומר, נפש האדם מגלה נטיות לרע, והאדם יש לו איזשהו חוש מוסרי, והוא מזהה את הבעייתיות הזו, את הקטנות הזו, והוא מבקש לתקן אותה, לרפא אותה. ולצורך העניין הוא רוצה לתקן את גאוותו, את עצלותו, את עצבותו, את פחדנותו וכולי. אז הוא מתחיל עכשיו לבדוק איך מתקנים את המידות. הוא אומר, טוב, הוא חושב עם עצמו, הוא גם קורא קצת בספרי המוסר. ספרי המוסר בעלי האופי המוסרי יותר או בעלי האופי השכלי יותר, והוא מבין שגאווה זה ככה וככה 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 וככה, ולא הולך לו. והוא גם אולי אומר, אני אלמד תורה, גם כן לא הולך. כי לפעמים הם באות המידות הרעות בתורת עונש על חטאים קודמים. כי שכר עבירה עבירה, ועבירה גוררת עבירה, כמו שראינו. ועונש זה לא, כמו שכבר דיברנו בטח כמה וכמה פעמים, עונש זה לא הקאה חיצונית כתגובה מקרית לקלקול שאדם קלקל. אתה אכלת לפני התפילה, אז אתה תענש על זה. תענש על זה או בעולם הבא, או בעולם הזה, או אפילו בעולם הרוחני בעולם הזה. עונש זו תוצאה. השכר של העבירה זה העבירה. שכר, הרב חרלאפ מסביר, זה לא כמו פרס. שכר זה מה שיוצא מעצם המעשה. ושכר עבירה, עבירה זה הרושם. הרושם שהעבירה מחוללת בקרבו של האדם החוטא. והרושם הזה, כיוון ששורשו בזוהמה של החטאים, אז הוא יכול להתיישב בנפש, להיקבע בנפש, כמידות רעות. ובעצם ברגע שאדם מחזיק בחטאים הללו, אז זה מקבע בנפשו את המידות הרעות. כן, כן. האטמוספירה של עולם החטא בכללותו, כל החטאים כולם, יש שם איזה שורש קליפתי, וכשאדם משתייך לזה על ידי משהו, עבר עבירה, סתמית, הוא מגלה שהוא קיבל עונש להיות בעל מידות רעות. עונש להיות בעל מידות רעות זה לא כמו שהמורה אמרה לו, תעמוד בפינה. אלא זה תגובה ישירה של מה שעשית. הכנסת את האצבע לחשמל, אתה תתחשמל, זה הכל, זה לא... אף אחד פה לא בישל את הדייסה הזו חוץ ממך, ואתה תאכל אותה. אז המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. והאדם מבקש לתקן את המידות הרעות. אבל אתם מבינים למה צריך כהן גדול שירפא לנו את הנגעים? כי אתה הולך, אתה כמו שאתה לא תחשוב לרפא בעצמך את הדלקת בגרון. כי אתה חושב שאם תעשה איזושהי פעולה שקשורה למשהו פה, אז זה יעבוד. אתה לא מבין שדלקת גרון זה חיידק שמסתובב ב... אתה רואה, אתה לא רואה מספיק. אז ככה גם הכהן הגדול שמרפא פה את הנגעים שלנו. אומר, תעזוב את הסימפטום, אתה כל היום בסימפטום, אתה מתעסק עם זה שאתה עצלן, ומנסה עכשיו להתגבר על העצלות על העצלות. אתה לא מבין שזה בכלל, יש לך בבדיקת דם זיהינו, שיש לך בעיה בצינורות של פנימיים יותר, בחטאים. אז אין די במה שישתדל לאדם להתאר מהן בעצמן. אגב, לא כתוב שהוא לא צריך להשתדל להתאר מהן בעצמן, אבל זה לא די. דייק. הוא צריך לשים לב אל המידות ולהבין מהי המידה הזו ולנסור אותה, לקלוט מה בדיוק צריך תיקון ומה לא צריך תיקון, מה נכון ומה לא צריך. אבל זה לא מספיק. זה תנאי הכרחי, אך לא מספיק. אין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן, שלא ישוב לתארתו, כי אם כשיפשפש במעשיו וישוב מעוונות שגרמו את אותו עונש של נפילת מידותיו. אתה חייב לשוב בתשובה ולהצליח לחזור לטהרת המידות, זה על ידי שתפשפש במעשיך. תבחן את עצמך. איפה אתה לא מתנהל בצורה מעשית כראוי, איפה אתה חוטא. יפשפש במעשיו וישוב מעוונות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. אגב, רק הערה אחרונה, זה העונש הכי נוראי שיש, כן? זה עונש מפחיד להיות בעל מידות רעות. זה מאוד מפחיד. והיה ויצר הרע נסה לגרום לך לצאת איזו הרפתקה, אז כדאי שתגיד לו שהשריפה הזו, שהנפש שלנו תסרף ותצטער כתוצאה מאותה שקועה בעוותית הגס של המידות הרעות, לא תודה. לא מדובשך ולא ממקצח יצר הרע, לא רוצה את הפיתוי שאתה מביא לי עכשיו, כי זה מאוד מפחיד אותי מה שיקרה לי. מאוד מאוד מפחיד אותי, לא רוצה להיות שייך לזה.
בעצם זה
אומר
שיש מצבים שאתה לא יכול לעשות תשובה
אבל אני מסכים איתך, אני חושב שהניסוח שלך הוא לא טוב. אתה אומר, אתה לא יכול לעשות תשובה גמורה כאילו אתה תקוע. אבל הרב לא אומר ככה, הרב אומר, זה לא תשובה גמורה כי לא תיקנת את העוונות.
לא, אי אפשר להגיע למצב
את... זה בסדר, אם אתה רוצה להגיד. אי אפשר להגיע למצב השלמות כשאתה לא שם לב לאיזה שהם קלקולים שהשארת מאחורה. אבל כשאתה לא שם לב לקלקולים שהשארת מאחורה, זה לא שכאילו מישהו סגר לך את הדרך. זה שאתה פשוט לא לוקח אחריות גם על העולם המעשי שלך. ממילא לא עשית לגמרי תשובה. אתה לא מנוע מלעשות תשובה. רק בנידון דידן, בפסקה הזו, היהודי הזה לא שם לב שיש דברים פגומים, והוא לא קולט שמה שהוא מתעסק זה בענפים ולא בשורשים.
זה לא שים לב מה זה
יכול להיות. כן, זה מה שהרב כותב. מתי הוא ישוב לטהרתו? כשיפשפש במעשה וישוב מעוונות שגרמו את אותו עונש של נפילת מידותיו. כן.
אדם ירצה לתקן מידה של סמים שהוא לא
בסדר
מצוי שלו
איתה, ובעצם השורש
זה מידה אחרת
שלו. אתה אומר לא בגלל מעשים אחרים, אלא בגלל מידות אחרות? יכול להיות, אבל יכול להיות שהמידות הן כבר, כיוון שהן באותו... כלומר, ברור לי שיש איזושהי... אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אנחנו לא... כשאנחנו לומדים פה את הרב, אז אנחנו לומדים את הדברים על פי היסודות שלהם. וכאילו אנחנו בשיעור כימיה, אבל כשאנחנו בנפשותינו פנימה זה לא ככה, זה הכל בלול, 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 בלול. אתה לא לוקח את השכל ושם אותו בצד אחד, את הרגש ושם אותו בצד שני, את הרצון שם אותו בצד שלישי, את הדמיון בצד רביעי, זה הכל כל הזמן זורם ביחד, אז ככה גם המידות, אבל ביחד זה שאלתך, אני חושב שהמעשים בהקשר הזה פה הם שורש למידות רעות, אז לכן הם, גם אם אתה צודק, אבל ברור שפה זה הרבה יותר מעכב, הרבה יותר שורשי. כי יש בעיה שורשית, יש איזשהו עצב דלקתי. אז זה הרבה יותר מעכב. יכול להיות שכן, שבן אדם שממילא גם מידות אחרות, אבל זה בלבל הרבה יותר נמוך, כי זה כבר כמו שני עלים. מבין, שני עלים. ברור שיש קשר בין שני עלים. בגלל שיש לחות ורעננות של האילן, אז יש שני עלים. אז הם נבעו מאותו עניין. אבל עלה פחות תלוי בעלה אחר, כמו שהוא תלוי בגזע. ואצלנו המעשים המקולקלים זה הגזע, והמידות המקולקלות זה העלה. בסדר? הלאה. חבב, פסקה שכולנו מכירים אותה מאורות התורה. מיעוט מתיקות נעימת התורה בא מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה להיגלות. מיעוט מתיקות נעימת התורה. אם אני מבין טוב, אז מתיקות נעימת התורה זה שהתורה היא ערבה לנו. ערבה לנו לא רק במובן של וואו, איזה חידוש. במובן של למדנות גדולה בגמרא לדוגמה, או שיעור מרתק בגלל האישיות שמעבירה אותה, שהיא ככה קריזמטית ויש לה אומנות במתודיקה וקצת בהצגה של הדברים. אני מבין שזה לא זה מה שמדובר פה. אני חושב שיכולים להיות המון אנשים שיש להם חסרון בטבע הישראלי של הנשמה, והם יכולים לשבת בשיעורים שיהיה להם כיף. אני לא חושב שהרב מדבר על המתיקות הזו. הרב מדבר על מתיקות במובן הרבה יותר עמוק. במובן שהדברים הם ככה חודרים אליי, מתיישבים אצלי, נוח לי לקבל אותם. לא מהלך השיעור, אלא עצם קבלת דברי התורה. נעימת התורה זה הביטוי לאידיאליות של התורה, ואין מתיקות במפגש הזה. זה משהו שהוא לא נכנס, הוא לא מדבר אליי. אנחנו מברכים את זה בכל בוקר, נכון? והערב נע השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, בפי עמך, בית ישראל וכו'. כותב הרב בעולת ראייה, פה זה בעמוד נונטט, אני לא יודע, בעולת ראייה הם שינו את העמודים גם כן? אותם עמודים? פה זה קיצור ברכות התורה. הערבות באה, מתי יש ערבות, ואני את הערבות שם יחד עם המתיקות. ככה אני מציע. הערבות באה כשהדברים הנפגשים ברגש מתאימים אל המהות העצמית של המקבל את הרושם מהדברים ההם. מתי יש ערבות? כשהדברים הנפגשים ברגש הם מתאימים אל המהות העצמית. זאת אומרת, האדם חש שזה שלו, שזה חודר לאישיותו בהתאמה. זו המתיקות. מתיקות זה התאמה. ערב לי, מתאים לי. עכשיו הרב פה בערבנה מסביר למה צריך להתפלל על זה. בגלל שבאמת דברי תורה יכולים להתיישב בלבבות שלנו. דבר השם המוחלט, הנצחי, שהעין מתעששת רק מלהביט בקצה של הפסגה הזו שנקראת תורה. אני רק אקרא לכם קצת. נשגבה ונוראה היא תורת השם תמימה. תמיד נשגב זה למעלה מערכי. תמיד. זה כמו הנשגב יבוא עם היראה. עם מה שאני אף פעם לא מכיל בקרבי. נשגבה ונישאה היא תורת השם תמימה, שורשה הוא עליון מכל יש, עד שהוא ראויה להיות המקור המנביע את ההוויה וכולי, מתוך כך, לצמצומם של העולמים, דברי תורה לא יוכלו להתאים להם. אמנם, מפלאות תמים דמים ואור חסדיו העליונים, ש... וכולי וכולי, שיתרוממו כל כך פרטיותנו על ידי התקללותנו בכללותה העליונה של כנסת ישראל, כיוון שאנחנו מתעלים עם כנסת ישראל, שמסעת נפשה ועצמיות שאיפתה, מהותה וחפצה הפנימי, הוא תוכנה של תורה. באמת, בכנסת ישראל, יש התאמה לדברי תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, היא יכולה להגיד. והתורה הזו נשמתה. אז שם בכנסת ישראל, אין את הנפילה לתוך העולמים, כדי שנגיד שמשהו למעלה מכל העולמים, לא יכול לחדור אליי. אצל כנסת ישראל, היא באמת גם היא שורש העולמים. אז היא אחת עם התורה. ואני טיפה בים של ישראל. רק מה אומר הרב הפסקה שלנו? התורה לא מתוקה לך? ותבינו את הטעות של מה שאני חושב שחייב להדגיש פה. הרב לא מדבר על מתיקות כמו שהחבר'ה מדברים על מתיקות. ומחילה, אני לא אומר שהיא לא מעניינת את הרב. אני חושב שהרב אמר שכן. צריך גם לדעת, לתת מקום לסגנון ול... צורת ההעברה, ואצל הרב זה היה יותר הכיוון האירופי, כאילו ש... והלמדנות הישיבתית, והפלפול. איפה דיברנו על הפלפול? בעדר היקר. הכל בסדר. אבל את הרב זה פחות מעניין, הרבה פחות מעניין. מה שמעניין את הרב זה מתיקות נעימת התורה הזה. ולזה צריך לשים לב. כי במיעוט מתיקות נעימת התורה, אגלה לכם סוד. בוא נביא רמי מעניינים. בוא נביא צורות למידה חדשות. לא. זה לא מה שצריך. זה לא הנקודה בכלל. יש איזו איגרת שהרב כותב, אני לא מורגל למדנו את זה פעם. אני לא מורגל בסגנון ובאסתטיקה המסודרת של החוכמה המשכילית וכולי, אני לא, אבל אני מדבר מהנביאה הפנימית. אני כמו דוד המלך מול גוליית, יוצא עם 5 חלוקי נחל, יש לי תורת השם, ואני הולך ומוציא אותה ממניית הפנימיים, מחיים הפנימיים. משם זה יוצא, וגם כיוון שכך זה יחדור. עוד רגע, בסדר? מיעוט מתיקות נעימת התורה, כשהתורה היא נשארת מחוץ ללומדיה, מחוץ ללבבות לומדיה, מחוץ להוויית החיים של לומדיה. זה בא כי את התפילה הזו לא התפללת משורש נפשך. זה בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. יש קצת קצר בין הגילויים של הנשמה למקור שלה. יש לה טבע ישראלי. הנשמה הזו היא טיפה מים החיים של כנסת ישראל. אצל כנסת ישראל התורה היא תמיד ערבה, היא תמיד מתוקה. תמיד יש התאמה ביני לבין דברי תורה, וזה מה שהרב חפץ, שהלומד ילמד והתמלא מהתורה. ממש לא מעניין אותי אם אתה יוצא מהשיעור באורות. מעניין אותי, אבל זה לא הנקודה. שמעניין אותי זה שהתורה תאבד את הרצון, שיהיה בניין פנים, ולא בניין חוץ. הרב כותב באורות הקודש שכל מה שקורה מחוץ לרצון זה נקרא בניין חוץ. כמה שתניח חכם ויודע, בניין חוץ. מה זה בניין פנים? הרצון. זה מתיקות נעימת התורה. כשהדברים הם חודרים אל ההוויה שלי, והאידיאלים של התורה הופכים להיות חרוטים על לוח ליבי. ולמה, מתי יהיה את זה? מכוח כנסת ישראל, שבאמת שם יש התאמה גמורה, יש קורלציה באמת בין כנסת ישראל לבין התורה. ואנחנו אמורים ללכת בעקבות זה. אבל מחסרון בטבע של הנשמה, הישראלי של הנשמה, יש מיעוט מתיקות נעימת התורה. ואדם ירגיש שהתורה היא חיצונית לו. מאוד התלהב בשיעור, יכול להיות. אבל הוא לא רודף אחרי התורה. הוא לא רואה בה את האור. הוא לא היה משתגע ומתלהט אחריה. מיעוט מתיקות נעימת התורה בא מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה. אני חושב שאולי זה... פסקה טובה לסיים איתה את השנה שלנו באורות התשובה. סביב זה, הכל סובב. התשובה צריכה להיות מכוונת לזה, להגביר את הטבע הישראלי של הנשמה, שיפרוץ חוצה, שהיא תחוש את הישראליות, את רוח ישראל ואידיאליו. כן, אדר, מה רצית להעיר?
מי
ש? ש? לא, לא אמרתי, לא אמרתי. בסדר, אין לי בעיה. אבל קודם כל צריך שיהיה... אין לי בעיה, אבל לא על חשבון המהות. כי אם אתה תביא את הווירטואוז הכי גדול, אבל אין שם הדרכה להגברת הטבע הישראלי של הנשמה, כי אין לי מושג מה אומרים פה כשמסבירים מה זה טבע ישראלי של הנשמה. זה מה שצריך להגיד, את הכנסת ישראל הזה. אז הלבבות יישארו חתומים, הם התלהבו וכולי וכולי, איזה רב, איזה זה, וגם באמת אני חושב שהם התחזקו קצת.
מאיפה זה מגיע?
מה? כמו שאם היו מדברים איתם פה עכשיו בהתלהבות, מביאים אליהם אנשים קריזמטיים על האקלים, גם היו, ותשמע, יש עוד יותר ועוד יותר קיצוני, כי יש לנו נטייה לדת, ויש לנו נטייה לקודש, אז בסוף אתה מאכיל אותי בקודש, יש לי איזושהי נטייה לזה. טוב. זה לא... מיעוט מתיקות נעימת התורה באה מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה. אסור ללמוד תורה בבוקר בלי לברך, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אסור. תורך המיקום של מה זה באמת תורה ולאן, מה אנחנו ניגשים כשאנחנו עוסקים בה. אם אני עסוק בלהגדיל את החוויה שלי בלימוד, את הידיעות שלי, את הקלסרים שלי, את הוויכוחים שלי, לא. אני עסוק בדבר השם המופיע בליבה של אומתנו, ואני מתמלא מזה. בכיוון שנותנים את הדעת לתקן את החסרון, כבר כשאתה נותן את הדעת, כבר כשאתה ממקם מבחינה תודעתית את היסודות הללו, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח. כמצליחים לתת את הדעת, מצליחים להבין את הנקודה הזו, עוד רק בהקשר של ההבנה, של ההמשגה, הכרת המושגים. אז זה כבר נותן לנשמה את הצוהר לזרוח. לזרוח זה תמיד הביטוי של ההערה הפנימית. וזה עוד לפני כנראה שלמות הגמורה של מה שיוצר את הטבע הישראלי של הנשמה. אבל מיד שנותנים את הדעת לתקן את החסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, פשוט היה פגם בטבע הקדוש הזה. היא לא הופיעה את האותנטיות הישראלית שלה. וחוזרת מתיקות התורה להיגלות. כן. אתה שואל מה יוצר חסרון בטבע הישראלי. הרב בפסקה שלנו לא מגלה. הוא רק מתאר מצב מה קורה כשיש חסרון בטבע הישראלי. כן. אני חושב שאתה צודק, בהחלט חטאים גורמים לזה. אבל כנראה שעוד גורמים. נכון, בהחלט. טוב, אנחנו נעמוד כאן. בעזרת השם, באיזה יום יצא אלף אלול? ראשון. נכון? אני חושב שראשון, משהו כזה. אז אנחנו ניפגש בעזרת השם בבית אלול. ניפגש באלף אלול, אבל בעוד התשובה ניפגש בבית אלול. יישר כוח על הלימוד הזה למטיבי לכת, זה לא קל. ברוך השם שאנחנו השתדלנו להתמיד ולעקוב פסקה אחר פסקה אחר פסקה בספר הקדוש הזה, שאני חושב שמתוך הלימוד הארוך בה, אז מובן למה אי אפשר להפסיק ללמוד אותו, כי הוא, תראו איזה איכויות של מוסר פנימי ותביעות מעצמנו הספר הזה מייצר, ועד כמה אנחנו רוצים לבלוע אותו בצמה, את כל האורות של התשובה שמצטברים פה. אז באמת יישר כוח, אני יודע שזה לא פשוט. אשריכם, אשרינו. אני מקווה שבחודש אלול אנחנו נסיים את הספר ונתקדם הלאה. כן.
שחזרה נוספת
לספר
והייתה
תמוסת מורכה. לא, לא בטוח. לא בטוח שזה מידר חסר מתיקות. לא. זה שיש מתיקות נעימת התורה, זה לא אומר שעכשיו תכה חיים שלמים לקרוא תוספות. אתה מבין, שוב, זה לא הנקודה, זה לא הנקודה של...
קל לי ללמוד, לא קל לי ללמוד. השאלה שכשאני לומד, על פי המושגים של איך שלומדים, בצורה נורמלית, לא... כשאתה לומד, אתה אוהב את התורה. היא מתיישבת על התורה.